חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הטוב. את האמת? אין כוח. חם, ילדים בחופש, בלי מסגרות, לחץ. מה פתאום לצאת שוב להפגין? כמה אפשר? לריב עם שוטרים ונהגים, לזעוק ברחובות ובכבישים? לכן אתם, אלו שיצאו הבוקר, אלו שיוצאים עכשיו ולאלפים שיפגינו בערב, אתם הגיבורים האמיתיים של היום. אם תהיה עסקה, היא רק בזכותכן ובזכותכם. אין דרך אחרת מלבד לחץ ציבורי בלתי פוסק. לא בחול, לא מול שגרירות העולם, כאן בארץ, מול שרי הקבינט שבידם הכוח לחרוץ את דינם של החטופים. שבוע חלף מאז התשובה החיובית של חמאס וישראל לא מגיבה. מורחים אותנו, מנסים לטשטש את הדרמה, להוליך שולל. אבל האמת זועקת. 10 חטופים יכולים להיות כאן בבית, 8 מתוכם כבר בשבת הקרובה. במקום לכנס את הקבינט, לאשר את העסקה עליה הסכימה כבר ישראל ולשלוח משלחת לדוחה, נתניהו מושך זמן, גורר רגליים ומתכנן את כיבוש עזה על פני החזרת החטופים. אין דבר סמלי יותר מכך שאת ישיבת הקבינט יקצרו הערב לטובת ארוחה במסעדה עם ראשי המתנחלים לציון הקמת עוד התנחלויות חדשות. שוב מקריבים את החטופים למען התנחלויות בשטחים. אנחנו ברגע קריטי, חייהם של החטופים ועשרות חיילים שעלולים להיפגע בשלב הבא של המלחמה על הכף. אתם שיוצאים להפגין, אתם הגיבורים של היום הזה. הערב עוד צעיר, בואו לכיכר החטופים, השמיעו קול.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני נווה דרומי ואני היום השוטרת הרעה. הסנגוריה הצבאית מתנגדת שמבקר המדינה יחקור בכירים במסגרת חקירת מחדל השיבה באוקטובר. שם טוענים שזה צריך לחכות לוועדת חקירה ממלכתית. עכשיו זה לא שביקשו שהמבקר יחקור במקום ועדת חקירה ממלכתית, אלא שהוא ינהל חקירה עצמאית, עצמאית משלו, שמגיעה אגב רק עכשיו למערכת הביטחון. למה? כי הדרג הביטחוני הקודם לא הסכים לשתף פעולה עם מבקר המדינה. וכך נוצר מצב שבעוד שברמת הדרג המדיני והאזרחי אירועי הטבח כן החקרו על ידי מבקר המדינה, הצבא והשבק סרבו עד עכשיו לשתף פעולה. ולא מדובר בסתם אדם, מבקר המדינה הוא שומר סף, מילת הקסם שהפכה להיות מגן רטורי לכל אדם שהשמאל חפץ בעיקרו. ובמסגרת המאבק הפוליטי של השמאל בימין, כל מי שיכול לשרת את האג'נדה, כולל רמטכ"ל וראש שב"כ, הפכו לשומרי סף, ואין עקביות ביחס לתפקיד שומרי הסף. גילינו למשל שזה תלוי זהות האדם, ולא התפקיד. רונן בר לדוגמה זכה למחמאות כשומר סף, ואילו דוד זיני, שעדיין לא התמנה לתפקיד, כבר הוחלט לגביו שהוא כשל מערכתי מראש. כנראה שהוא הולך להיות שומר סף לא משהו. והצביעות לא עוצרת שם. מי לא זוכה להגנת המחנה? מבקר המדינה. למרות שהוא שומר סף קלאסי, מבקר המדינה חוטף. כי מה שווים שומרי הסף אם אנחנו לא שולטים בהם?
ערב טוב, אלה נווה.
שלום יריב.
אנחנו לא לבד, איתנו אורחים ומפיקים, אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון, ואליעזר בן יהודה. אנחנו מתחילים עם דני מירן, אביו של עומרי, החטוף בעזה. שלום דני.
שלום, שלום.
איך התחושה שלך ביום כזה, ששוב אנחנו רואים ציבור שיוצא לרחובות, עוד לא במספרים כמו שראינו בשבוע שעבר, אבל בכל זאת?
תמונה איומה. אני אגיד לך, בחלום הכי גרוע שלי, חלום הבלעות, לא חשבתי שאני אגיע ל-690 יום. בתחילה חשבנו שיש שבועיים שלושה, ופתאום לקום בבוקר ולשמוע שזה 690 יום. 690 יום שהבן שלי נמק שם, ואנחנו פה גם אצלו, גם אצלנו, כל יום שכבה נוספת של עצב, יגון, באמת, זה ממש כזה עצב חזק מאוד. אני מלא געגועים. ברצון לחבק את הבן שלי. זה מה שאני רוצה. וזה לא נגמר.
דני, אתם מרוצים מאיך שהמחאה מתנהלת? אתם רואים את המספרים שציפיתם להם, את האירועים
שציפיתם להם? אני אגיד לך, המחאה, אנחנו בסוף חופשת הקיץ. משפחות נסעו לחון, משפחות בחופשות, יש כאלה שמרותקים לילדים ולא יכולים לעזוב, ולא בייביסיטר ולא כלום. וזה גם ימים חמים. אני חושב שאני עוד לא יודע מה היה בכל הארץ. ופה עדיין בכיכר יש אנשים מתחילים להתרכז, ולעת ערב אנחנו נדע באמת מה היה ומה קורה.
אתה היום, חושב אבל... סליחה?
גם... כן, דברי.
אתה חושב אבל ש... יכול להיות שזאת מחאה שאין סביבה, יש קונצנזוס סביב הרצון לראות את החטופים חוזרים הביתה. אין קונצנזוס סביב הדרך וסביב התרומה של המחאה הזאת לחזרה שלהם. השאלה אם יכול להיות שזה גם משהו שמשפיע על הכמות של האנשים שמגיעים למחאה.
כל שתגידי, אני אגיד לך נכון. מי אני? איך אני יכול לחשוב? אז כך שבאמת הכל יכול להיות נכון. אבל מצד שני, שמי, אנשים יוצאים, אנשים חסמו כבישים, אנשים ישבו בכל מיני מקומות בצורה הכי חזקה, תפסו את זהו. אז כך אי אפשר להגיד שלא מזדהים איתנו.
דני, ביום שני שעבר התבשרנו על תשובה חיובית מצד חמאס לעסקה חלקית. אני שואל, האם מישהו מהממשלה, משרי הממשלה, מאנשי הקבינט, גל הירש, ישב איתך, דיבר איתך, טלפן אליך, עדכן אותך? האם אתם לא דורשים להיפגש עם נתניהו? בכל זאת קרה דבר בימים האחרונים, זה לא שאנחנו במבוי סתום, יש איזה פתח אפשרות לעסקה? ביקשתם פגישה עם נתניהו?
אין טעם. אין טעם, אין מי לדבר. אין טעם. מה שהוא אומר, זה צריך לבצע. לא, אני צריך לבצע. אבל תראה את הקבינט שלו. תראה את הממשלה שלו. כל דבר שהוא אומר, הוא אומר עסקה אחת, פתאום כולם בעסקה אחת. הוא אומר, לא, פעימה בשתי פעימות, אז כולם פתאום בפעימות, בשתי פעימות. אין דעות, אין כלום. הרב אמר, כולם עושים, וזה מה שקורה.
דני, אני חושבת אבל שגם נתניהו בעצמו, למרות ביקורת מתוך המחנה שלו, כולל משפחות חטופים שהן מזהות עם המחנה הלאומי, הוא חטף ביקורת על זה שלפני הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, הוא חתר לעסקה חלקית, בעוד שהיו כאלה שרצו עסקה מלאה. ובסוף חמאס הפיל את העסקה החלקית הזאת, ולכן...
חמאס הסכים לעסקה חלקית? אז הוא נגד חלקה עסקית.
לא, חמאס הסכים עכשיו לעסקה חלקית, אחרי שהאמריקאים אמרו, זהו, החטופים יחזרו, אחרי שחמאס ישמד, פתאום חמאס מסכים לעסקה חלקית. כי הוא הבין...
בואי נחזור. נתחיל את כל העסקות האלה מההתחלה. קודם חמאס אמר שהוא רוצה עסקה אחת. אחר כך היה ביקוחים, עיננים, הגיעו את עסקת וייטקוף, ואמרו, לא מסכימים, כן מסכימים. זאת אומרת, הקבינט אישר אותה, זה הגיע לחמאס, חמאס אישר אותה, אבל בתנאים. על התנאים האלה נפלה העסקה הזאת. לפני חודש. את זוכרת?
חשבנו כולנו... בהחלט, שנתניהו החזיר את המשלחת מדוחה, בהחלט.
כן, כולנו חשבנו שמחר כולם חוזרים. ואוטוטו, אוטוטו, ולא קרה כלום. ואז הייתה המתנה הזאת, הקבינט הכריז על... חיזוק הלחימה וכיבוש עזה, והיה דיבורים כנראה עם חמאס, והמתווכות החליטו שזהו, ללחוץ על חמאס, לקיים עסקה.
כי חמאס התחזק מכל הדיבורים על קמפיין הערבה, מדינה פלסטינית, ונותן תנאים בלתי אפשריים, שאפילו אמריקאים...
מרוב שהוא התחזק, הוא התגמש בנכונות, והוא מוסכים היום לעסקה.
אפילו טראמפ, שמאוד מאוד רוצה עסקה, ורוצה פרס נובל לשלום, מבין שחמאס הציב תנאים שישראל לא יכולה להסכים להם.
אבל הנה הוא הסיר את התנאים.
אני מסכים איתו. דרך אגב, שלא תבין יותר לא נכון. אני מסכים איתו. אני גם, אולי, אם הייתי במשלחת הזאת, לא הייתי מסכים לתנאי האחד, בכל שאר התנאים הסכמנו. את יודעת מה היה התנאי?
מה?
התנאי היה כזה, אמרו שמשחררים 10 חטופים ו-18 חללים במשך...
60 יום.
60 יום, אבל ב-60 יום מדברים על המשך העסקה.
נכון.
ואז צה"ל הסכים לזה. אלא מה קרה? הם ביקשו ערבויות, שבגמר 60 יום, אם לא נגיע לעסקה,
לא תתחדש עליך.
כן? לא תתחרש על חימה, ולזה צהל לא יכול להסכים, כי אחרת...
אין מנוף על שחרור
החטופים. ומה אתה חשבת על זה?
לא היו משוחררים לעולם.
ומה אתה חשבת על זה?
ולא יכולנו לחזור לחימה לעולם.
אתה חשבת שצהל צודק?
כן, בקטע הזה אני חושב...
קודם כל זה הצילות נפש... מצדך לומר את זה, וזה רק מחזק את, את כל הטיעונים שלך. אתה לא רוצה עסקה בכל מחיר, אלא גם אפילו לך יש קווים אדומים.
ואני בוא שואל... תגיד לי, אם מחר,
כן.
אם היום, בעוד שעה, חמאס מצהיר, אני מחזיר את כל החטופים, מחר כולם בשעה 8 בארץ. אבל בתנאי אחד, שישראל נסוגה עד קו אשקלון. מישהו היה מסכים לזה?
עד קו אשקלון לא, אבל עד גבולות הרצועה, ועוד איך כן, כולל אני וכולל רבים אחרים, רוב הציבור
היה מוכן
למהלך הזה. אני רוצה לשאול אותך, אתה בסיטואציה שאף אחד לא הכין אותך אליה, אתה מתנהל תקשורתית ופוליטית ובינלאומית, חוץ ממחאות וחוץ מהפגנות ושימוש בתקשורת, איזה עוד כלים יש לכם היום למשפחות שדורשות את קידום העסקה, בוודאי את העסקה שנמצאת עכשיו על השולחן? אתם בקשר עם מדינות העולם, אתם בקשר עם הצוות של טראמפ, אתם בקשר עם המתווכות?
לפני חודשיים אמרתי שיש בכוחנו לעשות המון המון דברים שיהיו קשים למדינה הזאת. עצירת המדינה לפני כחודש ביום ראשון, זה היה משהו חזק הרי. משהו אדיר בכל המדינה. בסוף המשטרה הודיעה לנו שהיו כ2.5 מיליון בהפגנות באותו יום.
השאלה, אני, מעבר ללחץ הציבורי הישראלי, שאני מאמין שהוא המפתח, אבל מעבר, האם אתה כאבא לישראלי שנמצא עכשיו בעזה, האם יש לך גישה לאנשי ממשל טראמפ, לאנשי ויטקוף, למתווכות, ערוצים נוספים שדרכם אפשר לקדם את העניין שכרגע תקוע אצל ממשלת ישראל?
אני דיברתי עם ויטקוף. ואמרתי לו דבר אחד, שאני כאבא של עומרי, שנמצא בידי השטן היום, אני מרשה לו ללכת לעקוף את כל המתווכות, את כל המתווכים, את כולם, וללכת ישר לשטן ולדבר עם השטן. ווייטקוף עם הניסיון שלו, שהוא רכש בחודשים האלה, באפשרויות שלו, ביכולות, שיש בידיו, הוא יכול תוך שעה לסגור עסקה עם חמאס ולהביא את החטופים.
דני, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה, אתה יודע, דיברנו קודם על זה שזאת מחאה שהיא לא בקונצנזוס, והמשפחה שלכם מאוד מוכרת, והדעות החלוקות גם מוכרות. איך אתם עוברים את זה כמשפחה?
הלוואי בכל העם היה עובר את זה כמו שאנחנו עושים במשפחה. אני מכבד את הדעות של הילדים שלי, הם מכבדים את הדעות שלי, אנחנו לא באותן דעות, אבל אנחנו אוהבים, אנחנו נפגשים לארוחות משותפות, בבית אצלנו אין נושאים פוליטיים, על מנת לשמור על רוגע משפחתי, אבל הלוואי וכל העם יכולנו לדבר אחד עם השני, באמת, ולשתות קפה אחר כך ביחד. הוא יכול להיות בכל דעה מנוגדת לדעתי ב-180 מעלות, אבל שישאר חבר. ברגע שאני מביע את הדעות שלו, שלא יגיד לי שאני שמאלן, ושלא יגיד לי שאני בוגד, ושלא יגיד לי שאני קיבוצניק, שיקבל אותי כמו שאני עם הדעות שלו, כמו שאני מקבל אותו עם הדעות שלו. היה לי ויכוח עם איזה חרדי, ואמרת לו, שמע, אני איתו למעלה ניתקתי מגע, אבל אני מכבד אותך שבאת ואתה רוצה לדבר איתי, ובוא נדבר. אבל אני מבקש ממך, תגיד לי כל מה שעולה לך להגיד לי, ואני אגיד לך כל מה שעולה לי לראש, אגיד לך, אבל נשאר חברים נלחץ ידיים, ונשאר אחים, לא במלחמות, למה?
דני
למה
מירן.
למה שנאה?
דני מירן, אביו של עומרי החטוף בעזה, הלוואי שבקרוב תוכלו להיות שוב עם עומרי, ואז אפילו לדבר על פוליטיקה במשפחה. אני מניח שיהיה לכם כבר יותר קל, תרגישו קצת יותר שלמים.
הרבה יותר קל. אני יודע באיזה דעות עומרי, אבל זה יהיה הרבה יותר קל, כי השמחה תהיה כזו גדולה. הכל באמת מתגמד, הכל מתגמד.
אמן, אמן. תודה רבה, דני.
תודה רבה, דני.
תודה רבה לכם, ואני קורא לעם ישראל, לבוא לכיכר.
ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאיציק בונצל, אביו של סמר ראשון עמית בונצל, זכרונו לברכה, שנפל בעזה. בונצל, שלום איציק.
שלום, שלום.
כמובן אנחנו משתתפים בצערך, שאין לו, אין לו, אין לו גבול, אני מניח. אתה שומע את הדברים, אתה רואה את ההפגנות, ואתה מרגיש קצת אחרת.
כן, אני שומע את הדברים, ואני אגיד כבר בראשית הדברים שלי, אין לאף אחד במדינה הזאת בעלות על הדאגה לחטופים. יש כזו תחושה שמי שיוצא לרחוב וצועק שצריך להחזיר את החטופים, ומי שהולך וחוסם כבישים, עושה הכל למען חזרתם של החטופים, אצלו הבעלות לדאגה לחטופים. אז אני אחדש, כולנו דואגים לחטופים, כולנו מתפללים לשלומם, כולנו עושים ונעשה ככל שעל ידינו כדי שהחטופים כולם יחזרו לשלום, ומי כמונו המשפחות השכולות שהבנים שלנו יצאו כחלק ממטרות המלחמה להשיב את החטופים, והצוות של עמית בני עליו השלום גם זכה להיות שותף בחילוץ של נועה ארגמני, וזה הדרך שלהם וזה הרצון שלהם, וזה גם חלומו של כל חייל שנמצא בעזה, לשאת על כתפיו את אותו חטוף ולחלץ
אותו. ובכל זאת דעתך, ובכל זאת דעתך אינה נוחה עם ההפגנות ועם חסימות הכבישים ועם ההצהרות?
עם ההפגנות וההצהרות הכל בסדר, צריך לעשות אותן, צריך להשמיע כל זעקה, צריך לבקר את הממשלה, צריך להגיד אם צריך דברים קשים כנגד הממשלה במסגרת הצהרות והפגנות מסודרות שקיבלו רישיון כמו שצריך, שאנשים יודעים מראש שיש באותו אזור ישנה הפגנה, ולא נקלעים לאותם פקקים מטורפים וטירוף שמטרללים אותנו מספר זעום של אנשים שפשוט לוקחים אותנו גם את אזרחי ישראל כבני ערובה, חוטפים אותנו מהיום שלנו, חוטפים את הזמן שלנו, חוטפים את הבריאות שלנו, ויותר מזה אני אגיד, אני ראיתי את החסימות בשבוע שעבר, ולא ראיתי את החמאס משחרר אפילו לא ידיעה, אני לא מדבר על חטוף. אז השיטה הזאת של לבוא ולחסום כבישים, ולתרלל את המדינה, שגם ככה, וכולנו קשה, כולנו במתח, לכל אחד מאיתנו יש קרוב משפחה שנמצא בלחימה, או שנפל, או ששכן שנפל, או חבר שנפל, כולנו נמצאים בתוך האירוע הזה. אבל אני לא מאשים, אני לא מאשים את אותם מטורללים שמדליקים צמיגים על הכבישים וחוסמים לנו ועושים לנו פה את החיים. אני מאשים את מפכ"ל המשטרה, האיש הזה צריך להתפטר אתמול, הוא פשוט פחדן, מפחד כנראה מהיועמ"שית, ולא עושה את עבודתו נאמנה. לא צריך מודיעין, לא צריך לנחש איפה יהיו החסימות. אותם מטורללים מטורפים שחוסמים לנו את המדינה, הודיעו מראש איפה הם יהיו ואיפה הם יחסמו כבישים.
איציק, גם חרדים, גם חרדים ש...
עוד משפט, עוד משפט. ואדון מפכ"ל היה צריך לדאוג מתוקף תפקידו, לפנות את הכבישים, שהכוחות יהיו שם טרם שמגיעים, אותם מטורללים, אותם אנשים שעושים...
איציק, אתה חוזר ואומר מטורללים, אני שואל, האם גם חרדים שמפגינים וחוסמים כבישים לזמן ארוך יותר, כבישים ראשיים, גם להם אתה מכנה מטורללים, או שזה בהתאם, הכינוי הזה הוא בהתאם לעמדה?
כל מי שיורד לכביש, ללא רישיון, ללא אישור של המשטרה, חוסם את הכביש, הוא מטורלל, הוא עבריין,
אוקיי.
והוא חוטא, הוא חוטא אפילו למשימה, למשימה שלשמה הוא ירד לכביש. כי זה לא מחזיק את החטופים, וזה לא עוצר את חוק הגיוס, וזה לא עושה כלום, זה גורם נזקים, תשמעו.
איציק, אבל אם אתה מדבר עם חלק מהאנשים האלה, ויצא לי לדבר איתם, גם עם אותם שאלות שאתה מעלה פה, אז הם אומרים לי, תראי, אנחנו רוצים להזכיר לציבור את החטופים, אנחנו רוצים לזעזע את הציבור, אנחנו לא רוצים שהציבור יחזור לשגרה. אתה יכול להבין את הטיעון הזה?
אני יכול להבין, ולכן אני אומר, תארגנו הפגנה על פי רישיון, יש חוקים במדינה. בפקקים האלה יושבים אנשים מבוגרים,
יצק, אבל אני חושב שדיברנו המון על הפקקים, אני חושב שהפקקים זה רק סימפטום, בוא נדבר על הנושא עצמו. בסדר, פקקים יש גם בגלל תאונת דרכים שלפעמים חוסמת חצי מדינה, אני שואל, רגע לא, אבל אני שואל דווקא מהותית, אני רוצה לשמוע ממך מהותית, מהותית, איך לדעתך, אמרת שהחטופים והדאגה להם היא של כולנו, איך לדעתך ניתן להחזיר את החטופים אם לא בעסקה, והאם לא צריך ללכת לעסקה שנמצאת עכשיו על השולחן?
אז מה שברור שההפגנות...
אבל זה כבר לא קשור להפגנות השאלה שלך, זה כבר קשור למדיניות של...
נכון, אני חושב שהם הצינו אותי מהם הכבישים.
אבל שאלת אותי, אז אני עונה. ההפגנות קודם כל לא מסייעות להשבת שום חטוף, הן עושות את העבודה ההפך, הן גורמות לחמאס להתחזק, החמאס יושב וצוחק תלם.
תראה, אחרי ההפגנה, רק במילה, אחרי ההפגנה הכי גדולה שהייתה כאן ביום ראשון, החמאס לפתע אמר כן לעסקה, ונתניהו אמר, החמאס בלחץ אטומי, לא אני.
חמאס אמר את זה בגלל המחאה? בגלל שהוא שמעת...
אני לא יודע למה, אבל אני רק יודע בעובדה שהמחאה בוודאי לא הקשיחה את זה.
לא, אבל יריב, תחשוב שלי, מה לדעתך השפיע על חמאס? המחאה או הלחץ הצבאי?
אני המחאה לא משפיע עליו לא לכאן ולא לכאן. זה לא מעניין אותי.
יריב, תרשה לי לענות ברשותכם, שאתם אותי, תנו לי לענות. מה שמלחיץ את החמאס זה רק כוח ולחימה עצימה. החמאס לא מבין, לא הפגנות, ולא שום דבר אחר. ולכן, אתה שואל איך להחזיר את החטופים, לקטר את עזה, להפסיק את הסיוע המוניטרי, להתחיל להפגיז, להוריד בניינים, אחד אחרי השני. עכשיו תגיד לי, איציק, איך אתה יודע את כל הדברים האלה? הרי אתה לא גנרל, אתה לא איש צבא, איך אתה יודע? אז אני ארגיד לך בדיוק איך אני יודע, ואצמח מה אני מסתמך. בתחילת הלחימה, חזרו למעלה מ-100 חטופים, בלי ששחררנו אפילו מחבל אחד. 100 חטופים בלי מחבל אחד, וזה בשל העובדה, שנכנסנו בכל העוצמה בעזה, ראינו דגלים לבנים, ראינו קנייה, וראינו את החמאס זועק, הצילו. אם אתה תחטא אותו, ואתה תפיל בניינים, אחד אחרי השנייה, אני אומר לך, 20 החטופים יחזרו, וגם איתם 30 החטופים שלא בחיים, לפי המספרים שכולנו ניזונים מהם. חמאס מבין רק כוח. אין דרך אחרת, ראינו, ניסינו, הלכנו וישבו משלחות, על גבי משלחות, היו הצעות, החמאס נעטל בנו. ולכן, הפעולה הראשונה שצריכה לעשות, זה חיסול ראשי החמאס בקטר או בכל מקום שבו הם חיים.
כן, אתה חושב שהמוסד צריך לפעול בקטר למשל? זה, אתה יודע, זה למשל...
חד משמעי.
אוקיי.
חד משמעי. לחסל את אותם שמנים וסבעים שחיים שם במלונות פאר, אין הנהגת חמאס יותר. בהמשך, במקביל, כיתור הרצועה, כיתור העיר עזה, הורדת בניינים, התחלה של הפגזה מרחוק של תותחנים, שימוש בחיל האוויר, ואני אומר לך יריב, אתה תראה שפתאום החטופים חוזרים כולם.
יציק.
ושוב אני אומר, ניסינו את ההפגנות, ניסינו את החסימות כבישים, וזה לא עובד.
יציק, רציתי לשאול אותך...
כן.
על הביקורת שלך קודם על מפכ"ל המשטרה, אני מתארת לעצמי שמדי פעם אתה בקשר עם השר בן גביר, נכון?
אני בקשר עם השר בן גביר, ואני מתיח בו כל הזמן. בכל יום שאני מדבר, אני אומר לו, אדוני השר, מה יש לכם, ממי אתם מפחדים?
ומה הוא אומר לך?
הוא אומר, הוא מנוע מלתת הוראות, כבר ראינו מה שהיה בעבר, אני לא רוצה להיות הדובר שלו, כן, זה שיחות ביני לבינו, אבל ברור לנו שהמפכ"ל הזה פוחד מהיועמ"שית. המפכ"ל הזה, אם אני ארד עכשיו לכביש, ואני אעשה פה מאומה, באיפה שאני נמצא, מיד תבוא ניידת, ותגרור אותי על הרצפה למדרכה.
אני לא בטוח, אם אתה... קודם כל, תראה משהו מדהים, כל פעם שיש הפגנות חרדים על כבישים ראשיים, של שעות, לא 10 דקות, רגע, תשים לב שהמכתזית ביום טיפול, בתיקון. אני עוד לא ראיתי את המכתזית בשנה האחרונה, פוגשת חרדי אחד. רגע, ואני יכול להרגיע אותך, איציק, רגע, איציק, אני יכול להרגיע אותך שבראשון שעבר בערב, הייתי עם קבוצה לא גדולה של מפגינים, עמדנו על המדרכה וספגנו את המכתזית, אם תרצה נשלח את הסרטון, אז אל תיחס כל כך על המפכ"ל. אכן שולח את המשטרה לרדוף אחרי אנשים שמקריאים שמות של חטופים מול בתי השרים ולבתי כנסת איפה ששמו עלונים ועוצרים ליום ומפשיטים את המפגינים האלו.
יריב, אפשר להכניס מילה, להשחיל מילה במונולוג הזה? פשוט הזיכרון שלנו הוא לא כזה קצר, ואנחנו כבר אחרי שנים של מחאה, הרי אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי, נכון?
נכון.
ולכן ההפרעה של הסדר הציבורי היא משהו ממש כרוני, בייחוד במחאות האלה שכבר נמשכות שנים על גבי שנים, ושצריך לומר, אין משטרה במחאות האלה, אין משטרה, כולנו זוכרים את עמי אשד מגיע לקפלן ומוחאים לו כפיים, ההפרעה לסדר הציבורי הפכה פה ל- 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 למשהו שהוא מובן מאליו ולא עושים איתו כלום, והביקורת על המשטרה ועל בן גביר בהקשר הזה היא מוצדקת, כי מפריעים לסדר הציבורי, מפריעים לאזרחי ישראל באופן כרוני.
יש דבר שנקרא חופש הביטוי בישראל וחופש ההפגנה.
יריב, תשא לי לשאול אותך שאלה, אחד את להפגין, קודם כל כל הכבוד שאתה על המדרכה ולא על הכביש.
היא אדם שומר חוק, כן.
שנייה, מצוין. אז אתה אומר שאלה שירדו לכביש לא שומרים חוק, ואנשים שלא שומרים חוק צריכים להיעצר. אבל אני שואל אותך, שנינו רוצים להשיב את החטופים הביתה. אני בטוח שאתה רוצה בדיוק כמוני, ואני רוצה בדיוק כמוך. האם זה שירדת על המדרכה, וזה שסוגרים כבישים, עזר במשהו?
כן. אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. כי בעיניי המפתח להחזרת החטופים הוא בידי הממשלה, וככל שיהיה לחץ ציבורי על הממשלה, הסיכוי לעסקה גבוה, ולילולי ההפגנות,
אצל מי החטופים?
המפתח למנהרה אצל נתניהו ביד.
המפתח למנהרה אצל נתניהו או אצל חמאס?
אצל נתניהו, כי חמאס אמר כן, כמו שהוא אמר כן בעסקאות קודמות, הוא אמר כן ושחרר, נכון?
יריב, אני מודיע לך, עד בזרסת הימים והערבים שלך על שטויות, נתניהו לא יישבר ממכם, אנחנו לא חוששים ממכם, המדינה לא תנועל על ידי מטורללים וכאלה שאיבדו את הצפון, המדינה לא תנועל יותר על ידי אלו שהשיבו אותנו במשך עשרות שנים ואמרו לנו אוסלו וחמאס מורתע, ואמרו לנו ערבים טובים, אתה כל הזמן אמרת ערבים טובים, צריך לעשות איתם שלום.
לא, איציק, אני לא אמרתי את זה. אני אומר דבר מאוד פשוט. כל עוד לא נפתור את הסכסוך, יהיו מלחמות. אבל אתה מעוות את מה שאני אומר.
יריב, ביום שאתה תבין שהערבים הם רוצחים, והם חף מפשע בעזה, אתה תבין שלהפיר את החטופים זה רק בכוח צבאי, ולא בשום דרך אחרת.
איציק בונצל, תודה רבה רבה רבה.
תודה.
תודה לכם, שלום
להתראות. שלום, ואיתנו יוסי יהושע, כתב ופרשן צבאי ידיעות אחרונות ויינט ו-I24 News. שלום יוסי.
אהלן.
שלום, אהלן, מה נשמע?
יוסי, מה אנחנו הולכים היום לקראת ישיבת הקבינט? מה הולך להיות שם?
תראי, קודם כל היא התחילה לפני 9:30 והיא תסתיים בשעה 7. אני, בשלב הזה אין עדיין הדלפות, אז אני לא יודע מה קורה שם עכשיו. אבל אני יכול להעריך שאם אני מסתכל על הבעיות שיש בתוכנית שהצבא תכנן וחילוקי הדעות, זה אחד לגבי משך הזמן והמגבלות שבפינוי כמיליון אזרחים, בניית המענה ההומניטרי עבור אותם אזרחים, ולחימה תחת מגבלות דין בינלאומי שראינו לחצים כבדים אתמול, ואם אתם רוצים לדבר גם על מה שקרה אתמול, כי היה תחקיר
אז תכף נגיע לזה, אבל יוסי
ובסוף הרי צריך להבין, אנחנו נסוסים ללחימה בעיר אז אחרי שאני חוזר ואומר שמרכבות גדעון בניגוד לאחרים היה מבצע מאוד מוצלח, אנחנו עמדנו ביעדים, השמדנו את כל מה שהיה צריך, רפיח, חניון צפון הרצועה, ולמעשה כתוצאה מההצלחה הזאת אין גם לאן לפנות את המיליון איש, וצריך לבנות להם את המענה ההומניטרי.
יוסי, עזוב שנייה את המיליון איש, הרי יש את השאלה, האם המבצע הזה לכיבוש עזה עלול לסכל עסקת חטופים, ושמענו מהרמטכ"ל שאומר שהפקודה הזאת להיכנס לעזה, ההוראה הזאת, היא מסכנת את החטופים. האם העניין הזה כבר נפתר? אם הרמטכ"ל אמר, אוקיי, אמרתי את שלי, עכשיו אם הדרג המדיני אומר לי להיכנס לעזה, אני נכנס לעזה ושם בצד את הנושא הזה.
תראה, בסוף, הרבה מאוד דברים מסכנים את החטופים, ויש קווים שישראל צריכה לסרטט לעצמך, היא עושה או לא עושה. השאלה היא, האם המבצע הזה, האם אתה תשיג את היעדים שלו, ואומר הרמטכ"ל עוד לפני הכניסה למבצע הזה, אני מאמץ את גישת נתניהו עד לפני שבועיים, אני בעד עסקה. אני רוצה להציל את מי שאפשר להציל, אני מזכיר לך, אריד, שעד לפני
שבועיים... רק שואל, הרמטכ"ל אומר את זה, השאלה אם הוא גם יעשה משהו, או שהוא אמר, זה נרשם לפרוטוקול, עכשיו ממשיכים עליו.
אבל הרמטכ"ל אין לו שיקולים שיש למדינה, יריב.
יכול להתפטר.
יושב רון דרמר ואומר שאין זמן לאמריקאים.
לכן אני שואל את השאלה, האם אחרי שהוא אמר את הדברים...
אני לא חושב שהוא יתפטר, הוא מציג את התוכניות, התוכניות הופשרו על ידי שר הביטחון וראש הממשלה. אני מעריך שמה שאנחנו נראה זה בעיקר הוצאת כיתור על ידי גורמים כאלו ואחרים שמתנגדים לרמטכ"ל, והם לא מעזים לצאת כנגד נתניהו או שר הביטחון, והכי קל לצאת נגד הרמטכ"ל, גם אם התוכניות בה הושרו על ידי ראש הממשלה, זה תמיד הכי קל.
יוסי, אבל גם במטכ"ל עצמו יש אנשים שחושבים אחרת מהרמטכ"ל, לא?
מי? כמו מי?
אני שואלת אותך, אני קוראת, אתה יודע, אני קוראת כמוך תקשורת, עיתונות, ואני ממה שאני שומעת, ומי שאני מדברת, גם בתוך מטכ"ל יש חילוקי דעות.
קודם כל, זה בסדר שיש חילוקי דעות מול כל הרמטכ"ל, מול כל אלוף, מול כל מפקד עובדה. הכל בסדר, רק אני אשמח לראות שמות ולדעת למי לפנות ועל מה הפערים.
אנחנו לא נותנים שמות בשידור.
אנחנו אומרים...
השאלה אם זה במטכ"ל או למטה מהמטכ"ל? בסוף נגיע, מסתבר שהמטכ"ל זה מפקדי כיתה.
לא, אבל מה שמעניין זה מה שיוסי אומר, תשים לב, הקבינט היום לא דן אם ללכת לעסקה חלקית או מלאה.
לא, נדבר על התוכנית של
ראש עזה. רק על התוכנית הצבאית, התוכנית בגדול ובגדול היא כבר אושרה.
שזה אומר שהולכים לעסקה מלאה, שהעסקה החלקית, המתווה שחמאס... לא, אבל זה אומר שהמתווה שחמאס הציע, וכי שהמתווכות דנו בו, לא על השולחן.
שישראל הסכימה לו בעבר. אבל אני רוצה לשאול אותך, יוסי, על התקרית של אתמול. כי בכל זאת פה בישראל עוברים עליה די מהר לסדר היום, בעולם קצת פחות. האם יש כבר ממצאים? ובעיקר שאלת השאלות, האם יש כאן איזה כשל נקודתי, שזה זיהוי לא נכון, או שזה נורמה? כפי שכתב, נדמה לי, הכתב הצבאי של הארץ, יושבים החיילים בטנק ויורים.
באמת, יריב, זה נראה לך נורמה? נו, באמת.
כשאני מסתכל על סרטונים שיצאו מעזה, כשאני מסתכל על סרטונים שחיילים הוציאו מעזה, אני חושש שיש נורמה כזאת.
נו, באמת.
יריב, אני בניגוד לאחרים, מספיק זקן לזכור אותך עושה שירות מילואים פעיל גם ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים. ואתה יודע איך הצבא עובד, ולפעמים גם אתה תופס פוזיציה שקיצוני גם אם זה לא אתה. אתה יודע שזה לא קורה, ואתה יודע שהקצינים שלנו, והחיילים שלנו, מאוד מאוד מוסריים, בהשוואה לכל צבא אחר. בתנאים שבהם הנלחמים.
אז מה התחקיר אומר על אתמול?
זה מיותר לחלוטין, יריב, שמתי את זה בצד.
אוקיי.
עכשיו, לגבי העובדות, תראה, אני לא ישבתי בתחקיר, אבל אני יכול לומר לך את דעתי מבלי לקרוא אותו. אני חושב שהפער הגדול הוא, מרגע שהכוח, זה כוח, זה התקפה של סיירת גולני פלוס כוח טנקים. הכוח מזהה את המצלמה, שהמצלמות הן אתגר משמעותי בתוך עזה, מצלמות ומטענים. אוקיי? כי המצלמות מזהות את הכוחות, וצריך להוריד אותם. הם מבקשים אישור להוריד אותם, הם מורידים אותם. עכשיו, נשאלת השאלה, האם כדי להוריד אותם, היה צריך ארבעה פגזים, אני מספר לכם, זה לא שניים, אלא ארבעה פגזים, כדי להוריד אותם. נדמה לי שמבחינה מבצעית, וזה הדיון, הוא מבצעי, שנדמה לי, נכון לעכשיו, אבל אני עדיין לא ראיתי את התחקיר, אבל אני אומר את זאת, אני מסייק את עצמי, שאפשר היה להסתפק באולי הפעלה של כלי כזה או אחר, ברחפן נפץ.
ואני אוסיף שאלה.
בפגז אחד ולא ארבע.
אני אוסיף שאלה. האדם שישב בטנק וראה במשקפת את המצלמה, אם הוא היה מסוגל לראות את המצלמה, אז הוא גם ראה שיש אנשים שם, וצוותי רפואה, וצוותי חילוץ, ועיתונאים. והשאלה היא, האם הפקודות לא אומרות שאם אתה רואה מצלמה, אבל מתחתם אתה רואה אנשים בלתי מעורבים, אתה נמנע מהפעלת...
שנייה רגע, יושי, תן לי שנייה רגע להגיד משהו ליריב.
אני רוצה לנזר, אתה ואני לא יודעים מה הוא ראה. ואולי הוא ראה אנשים חמושים, או אולי מישהו אחר ראה אנשים חמושים ואמר לו לראות. אני יודע שבתל אביב, אני עכשיו בדרכי ליפו, ברמת השרון, הכי קל, ואני תמיד ממליץ, גם לפרשנים לשעבר, וכל מיני אנשים שפרשנים מלחמה, בעזה כנסו לעזה, תבינו את המרכבות, תראו איך היא נראית, תראו איך עזה חרבה, תראו כמה מטענים יש, תראו כמה תת קרקע יש. זה לא דומה לשום מלחמה, וסיכרתי מספיק מלחמות מ-2003. בסדר, לא דומה, לא דומה.
לא, אבל גם יריב מדבר, כאילו אנחנו לא יודעים שבתי חולים משמשים את חמאס כמפקדות. כאילו אנחנו לא יודעים שהם מתחפשים לאנשי רפואה. כאילו אנחנו לא יודעים שהעיתונאים שם זה עיתונאים של אלג'זירה. נו, באמת, אתה מתנהל כאילו מדובר בסניף של...
דווקא בגלל שאמרת את כל זה, יש מגבלות חמורות בהפעלת אש לאותם מקומות. את זה המפקדים יודעים, ואת זה הקצינים יודעים. לכן צריך אישור של קצין בכיר מאוד כדי לשחרר פגז לשם.
יוסי, בוא נספיק עוד מהר.
כן, דווקא בגלל זה, וזה מתחבר ללחץ שיהיה לנו, במידה וניכנס לעזה, תוסיפו ללחץ שעכשיו יש, וללחץ של להכניס סיוע ולהילחם תוך הכנסת סיוע. ועוד לא דיברתי על המגבלות של לחימה שעוצרים אותנו במהלך היום להילחם בגלל הסקות השומניטריות, ובניית מחסות, והצנחה של סיוע, לכן האירוע הזה מורכב, זה לא שהמטכ"ל הנוכחי לא רוצה להילחם או לא להביא את הניצחון, גם המטכ"ל אומר, אני רוצה לפרק ולהכריע את חמאס, רק בואו נוציא קודם כל את מה שיש, ונחזור להילחם. עכשיו יכול להיות, אני חושב, אני יודעתי, שחמאס לא יחזיר את כולם. אני מחזיק בדעה הזו בנווה, אני אומר לזה באולפן, ונדמה לי שגם נווה מחזיקה בדעה הזו, זה תעודת הביטוח שלו. זו תעודת הביטוח שלו לשרידות. ולכן השאלה כמה, מה המקסימום שאנחנו יכולים להחזיר, ואני תמיד חוזר לדוגמה של גולדין ושאול, שאפילו את הגופות של גולדין ושאול, עד היום הם לא החזירו. זאת אומרת, אנחנו חילצנו את גופת שאול במלחמה, אבל הם אפילו לא ניהלו מחבלים שלהם. זאת אומרת, הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכז, זה לא טובים ברעים. אני לא מצליח להבין את הפליק פלאק של נתניהו מלפני שבועיים.
אני מצליחה להבין, אבל אין לנו זמן לדבר על זה. אז יוסי יהושע, תודה רבה.
בואי תסתכל על הסקרים ותבין גם.
יוסי, תודה רבה רבה.
תודה יוסי.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות
ב-103 FM.
חזרנו ואיתנו אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, ראש אגף המבצעים וראש אגף התכנון. ערב טוב.
ערב טוב.
סיימנו את השיחה הקודמת עם יוסי יהושע על האירוע בבית החולים נאצר. אתה כתבת מאמר היום על כל הנושא של היחס לאזרחים במלחמה, כשאתה בעצם עושה סוג של סדר אל מול כל הביקורת על צהל והאשמה של צהל בפשעי מלחמה ובחוסר תשומת לב.
נכון, אני עוד פעם כתבתי את זה אתמול בלילה בלי שיש לי ועדיין אין לי את המידע, בטח לא הרשמי ולא מדויק מה בדיוק קרה באותו אירוע בחאן יונס, וחייבים פה לדעת לשים את האצבע, אני אומר בצורה הכי חדה, על שלושה דברים. רוב הגורמים שמבקרים את ישראל, אגב גם את אוכנו, לא מספיק מבינים ומכירים את שלוש הנקודות האלה, ובהם נכון להתחיל. נקודה מספר אחת היא שאם אנחנו רוצים להסתכל באופן כללי, ולא באופן נקודתי על אירוע כזה או אחר, אלא לנסות להבין מתוך הרבה מאוד אירועים ומתוך סך הכל תוצאות, כיצד צבא מסוים מקיים, הייתי אומר, גם את המשפט הבינלאומי וגם את האתיקה, אז הדרך לעשות את זה היא על ידי השוואה מאוד מאוד מקצועית, ויש מעט מאוד אנשים, אם בכלל, שעושים את זה או שיודעים לעשות את זה. וכפי שכתבתי במאמר, אני לבקשה של איזשהו ארגון עשיתי בזמנו עבודה עם חמישה מומחים, כולל שני מומחים למשפט בינלאומי, בנינו מתודולוגיה שתאפשר השוואה בין מצבים שונים. וההשוואה היא לא רק בהסתכלות, טוב, כמה נהרגו אזרחים פה, כמה נהרגו אזרחים שם, אלא ביחס לכל הנסיבות וכל ההתנהלות וכל הכוונות, וכל הפעולות שנעשות בכדי בעיקר למנוע פגיעה מיותרת או מוגזמת באזרחים. וכפי שכתבתי במאמר, אפשר לפרט כרגע, יש לנו לפחות 132 פרמטרים, שאם אני רוצה להשוות את צהל למישהו אחר, הרי כשאומרים אתה מפעיל כוח בצורה מוגזמת, אז תמיד עולה השאלה בהשוואה למי, בהשוואה למה. ולכן הדרך לעשות איזושהי השוואה, היא לבחון 132 פרמטרים, ולשוות בין, נגיד, מה שעשו האמריקאים, אם זה בסרביה, ואם זה בעיראק, ואם זה באפגניסטן, ואם זה בלוב, אני אומר, האמריקאים, האנגלים וכל אחרים, שלא לדבר על צבאות אחרים, להשוות אותם למה שצהל עושה בכל ה-132 פרמטרים, ואז אפשר להגיע למסקנות.
אז איך אתה מסביר את הדרך, את הקלות על ההדק שבה מצמידים לישראל ולצבא, מעשים שהם באמת חריגים, וכמובן שלא נעשו בכוונה, אבל בלי שום בעיה, אנשים מאוד קלים על המקלדת.
זה נכון, ואם אנחנו באמת, וזה עובר לנקודה השנייה, הנקודה השנייה בעצם כל הביקורת על ישראל, עוד פעם, ולא ש... לא שאי אפשר לבקר גם דברים שצהל עושה, אני בעצמי, יש לי לא מעט ביקורת על דברים כאלה אחרים, אבל הם לא באים בהסתכלות שהיא מקצועית, אלא כנראה מאוד מאוד פוליטית, שלא נאמר אולי אנטי-ישראלית, אפילו אנטישמית. אני אמרתי פעם למראיין בריטי בערוץ 4 הבריטי, שאני מוכן לקיים מה שנקרא סוג של דיבייט, סוג של עימות, עם כל גנרל בריטי שהוא ימצא שמוכן יהיה להגיד שצהל פועל לא כהלכה בהשוואה למה שמקובל בסטנדרטים הבריטיים, והוא אמר אני אמצא, אמרתי אתה לא תמצא גנרל בריטי, אבל אם תמצא מישהו כזה אני אשמח להתעמת איתו,
אלוף.
ושלא במפתיע אין כזה, כי כל הביקורת על ישראל ללא עצם לכלל באה מפוליטיקאים, מפרשנים, ממשפטנים.
אלוף איילנד, אבל...
אף אחד, רגע, שנייה אחת, אף אחד לא בא מזה, אז רגע, עד כאן נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים, בוא נעשה סדר. אם יש נוכחות צבאית או מטרה צבאית במקום אזרחי לרבות בית חולים, המטרה הזאת היא מטרה לגיטימית. עכשיו, כמה אש נכון להפעיל, פה עולה שאלת הפרופורציונליות, שהיא כמה ההישג הצבאי הוא חשוב לעומת גודל הנזק שיכול לקרות. אבל המטרה היא מטרה...
עכשיו אתה הפלת שהיא... כמה אנשים מהכיסא כשאמרת שבית חולים באזור מלחמה הוא מטרה לגיטימית.
לא, אני...
הוא מטרה מאוד לגיטימית. אגב, אם זה לא מטרה לגיטימית, או אם מי שעושה את זה הוא פושע מלחמה, אז הראשון שצריך להעמיד אותו לדין זה ביל קלינטון שהיה נשיא ארצות הברית.
אבל עלו...
99, רק שנייה אחת, האמריקאים תקפו בית חולים בסרביה, בין אם הם עשו את זה בטעות ובין אם לא טעות. אז עד כאן לנקודה השנייה. הנקודה השלישית והיא החשובה ביותר לצורך העניין הזה. מלחמה היא הדבר הכי מאופיין מלחמה מאז ומעולם, בוודאי מלחמות של המאה 21, זה אי ודאות. וכשאתה באי ודאות, אתה עושה המון שגיאות. ואחת השגיאות הקלאסיות שנעשות, הם או להפעיל יותר מדי אש, או בטעות להפעיל פחות מדי אש. אנחנו ניסינו לפגוע פעם במוחמד דף, האדם שאם הוא היה מת בזמנו, לא היה 7 באוקטובר, הוא הרבה יותר חשוב היה מיחי סינואר. ובגלל שיקולים שלא יפגעו יותר מדי באזרחים, אני הייתי מעורב אז בהחלטה, אנחנו פגענו בו בטיל הכי קטן שהיה לנו, פגע במכסה מנוע, הוא נפצע קל, ואנחנו...
אתה היית חלק מההחלטה שהחליטה להפיל פצצה יותר קטנה ממוחמד דף?
גם לגבי שחד, גם לגבי ניסיון של לפגוע בכל מנהיגי חמאס, לצורך העניין, שם את עצמי ברשימת הפושעים, הכל במרכאות כמובן. עכשיו אנחנו...
אבל שנייה, במילואים גיאור איילנד זה מעניין.
ניסינו שלא לפגוע בצורה קשה, שתגרום לנזק סביבתי, מה שנקרא במוחמד דף, התוצאה שהוא חי, התוצאה שמאות ישראלים נהרגו כתוצאה...
גם אלפי פלסטינים נהרגו.
שנייה, אבל היום אתה מצר על זה?
תראי, אני מצר על המקרה הזה, כמו שאני עוד יותר מצר על זה, שהייתי שותף להחלטה בזמנו לזרוק פצצה של רבע טון על כינוס של כל ראשי החמאס, כולל חלק מהכוכבים שנהרגו במהלך השנתיים האחרונות, והיינו פצצה של רבע טון ולא של טון, כי רצינו להשתדל שלא לפגוע באזרחים בסביבה. התוצאה, הבניין של 3 קומות, כל המתכנסים היו בקומת הקרקע, הפצצה פגעה בקומה העליונה, קצת בקומה האמצעית, כשהיה בקומה התחתונה, ניצל, וזה, הדבר הזה בפני עצמו, הוביל בוודאות למאות אזרחים.
אבל שנייה, אתה חושב שאילולא 7 באוקטובר לא היית משנה את דעתך? סליחה, יריב.
אני לא שיניתי את דעתי. אני דעתי על מה נכון ומה לא נכון לעשות את התחומים האלה, אני כתבתי, עסקתי כבר שנים ארוכות.
אלוף איילנד, אבל אתה מספר סיפור את אותם אירועים שהם מוכרים, ואני שואל אותך, יכול להיות שהצבא של היום הוא לא הצבא שהיה אז, ואתה יודע, אמרתם שבדקתם, יש הערכה הכי שמרנית שכנראה רחוקה מהמציאות, בואו נדבר על 50,000 הרוגים בעזה, אוקיי? שהמספרים הם גבוהים הרבה יותר, ובואו נניח שיש 2 מיליון עזתים למרות שיש פחות, אנחנו מדברים על 2.5% מהאוכלוסייה שנהרגו במלחמה הזאת עד כה, זה אחוז עצום, אתה מכיר עוד מלחמה ש-2.5% מהאוכלוסייה נהרגו למשל?
אני מכיר מקרים פי 100 יותר חמורים, אני אתן לך שתי דוגמאות.
אוקיי.
אחד, בסוף מלחמת העולם השנייה, קרב
על אוקינאווה. אנחנו לא במלחמת העולם השנייה. אתה יודע, אז זרקו פצצות אטום במלחמת העולם.
רגע, שנייה, לא, זה קרב קלאסי. כי האמריקאים ניסו לכבוש את האי הזה. לאמריקאים היו בערך 50,000 נפגעים, פצועים והרוגים. מול 20,000+ יפנים, האמריקאים הרגו 100,000 אזרחים באי הזה, שזה בערך היה שליש או חצי מהאוכלוסייה.
מלחמת העולם השנייה היא דוגמה למה לא עושים. הרי מאז מלחמת העולם השנייה הוקם האום, יש חוקי מלחמה, הוקמו בתי הדין הבינלאומיים. כל הרעיון הוא לא לחזור על מה שקרה במלחמת העולם השנייה, אז גם זרקו פצצות אטום. אז אתה יכול להגיד שזה לגיטימי לזרוק פצצת אטום, כי האמריקאים עשו את זה פעמיים.
אגב, אז בוא נתקדם רגע אחד, נתחבר למספרים שלך. הרי הטענה שאנחנו, לא רק, אתה יודע, הטענה היא בשתי רמות, אחד אומרים, הורגים בכוונה אזרחים, והטענה, נגיד, היותר המופחתת היא שאנחנו הורגים אזרחים כמו לוחמים ללא הבחנה. עכשיו בוא נסתכל רגע אחד סטטיסטיקה. יש בעזה, נגיד, תחילת המלחמה, 2 מיליון תושבים, כן. כמה אנשי חמאס היו? נגיד 40,000. זאת אומרת, היחס הוא 1:50 בין לוחמי חמאס לבין אזרחים. אם היינו יורים ללא הבחנה, היינו הורגים כנראה 50 אזרחים על כל לוחם, כי אנחנו יורים ללא הבחנה. בפועל, לפי הערכות הכי, הייתי אומר, מחמירות, אנחנו הורגים 3 אזרחים על כל לוחם. זה תוצאה הרבה יותר טובה ממה שהיה לאמריקאים, לאמריקאים באפגניסטן ובעיראק, כאשר, אני זכרתי את 132 פרמטרים, התנאים שבהם הם נלחמו, הם היו לאין שיעור יותר פשוטים מאשר מה שקורה אצלנו. רק ניקח את העיר מוסול. בעיר מוסול, אמריקאים לשיטתם, בקרב שנמשך בערך 7 חודשים, הרגו 11,000 אזרחים. עכשיו, מה היה במוסול? מה זה דאש היה? דאש זה היה ארכי פרחי שהגיעו מבגדד, לא היה להם את כל הנשק המתקדם של חמאס, לא היה להם תמיכה של האוכלוסייה, בוודאי שלא היה להם מנהרות, והאמריקאים הרגו 11,000 תושבים שם, אם תרצה, בצורה מוגזמת לחלוטין. אין אירוע שהיה, שקיים היה, אני לוקח באמת לשיטתך, מסוף מלחמת העולם השנייה ועד היום, שאיזשהו צבא בעולם התנהג, צבא אני מדבר מערבי, אני כבר לא מדבר לא על הרוסים ולא על כל מיני כאלה, שאיזשהו צבא התנהג באתיקה יותר טובה מהצבא הישראלי. עכשיו, אני האדם היחידי בעולם, לא רק שבניתי את המתודולוגיה, אלא שהשתתפתי באירוע בינלאומי עם גנרלים מהרבה מאוד מדינות, מארצות הברית, מצרפת, מאנגליה, מאיטליה, מגרמניה, המתכלים לשעבר, שעשינו השוואה, זה היה ב-2015, אפרופו על צוק איתן, שזו האופרציה הישראלית הקודמת, את צה"ל לעומת מבצעים שנעשו על ידי אחרים. והתוצאות האחד משמעות שצה"ל הוא ביפר יותר מצליח למזער פגיעה באזרחים. עכשיו, האם עכשיו במלחמה בעזה השתנו הדברים? יכול להיות שהם השתנו. אני לא חושב שהם השתנו באופן כזה קיצוני שניתן להשים את צה"ל שההתנהלות שלו ברמה של קונדקט, ברמה של אתיקה צבאית או
התנהלות... קצת נגמר לנו הזמן, אני חושב שתסכים איתי שלא רק הצבא השתנה, אלא גם החברה הישראלית השתנתה אחרי 7 באוקטובר, אפשר להשים את החמאס בהכל, אבל היום הרגישות כשהחברה הישראלית לנפגעים פלסטינים שואפת לאפס. צריך לומר גם את זה. וזה מן הסתם משפיע גם על החייל בשטח.
א', במידה מסוימת נכון, רגע, זה נכון, ועוד פעם, גם לזה צריך לקרוא בשם הנכון. אתה מתאר את המצב, כאילו יש ארגון חמאס, ארגון של טרוריסטים, רגע שני אחד, יש 2 מיליון אנשים מסכנים בעזה, ואנחנו לכאורה מתעלמים מקיומם של 2 מיליון אנשים, בעוד שמי שהרעים היחידים זה ארגון חמאס. זה ממש לא נכון. המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר היא מלחמה של מדינת עזה נגד מדינת ישראל. זה מלחמה טוטלית בין שתי מדינות. ובמלחמה טוטלית בין שתי מדינות, מה לעשות? הצדדים, האזרחים משלמים מחירים גבוהים.
אלוף איילן, אנחנו ממש נגמר לנו הזמן, מן הסתם עוד נשוב ונדבר, תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו רק נגיד שגם ב-7 באוקטובר נכנסו עזתים חפים מפשע, אנסו, שחטו, שרפו, רצחו, ונאמר שלום גם לגיא עזריאל, כתב מדיני, i24 News, שלום גיא.
שלום לזה, שלום יריב, כן, לא כל כך חצי מפשע כמובן.
כן, ברור, זה היה כמובן בציניות, אני חושב שיריב הבין את זה.
זה לגיטימי מאחר כך.
אני חושב שיריב הבין את זה. אבל בוא, שנייה, אנחנו כבר מצינו את זה עם אלוף המילואים איילנד. גיא, היה איזה בליץ מדיני, הכרה במדינה פלסטינית, אירופה נגננו, ולאט לאט פתאום מבינים שהמדינות האלה בסוף בסוף, כן, מתקשרות עם ישראל, לאט לאט יורדות מההכרה הפלסטינית, דברים משתנים.
אני חושב שיש כאן כמה עניינים שמעסיקים את המדינות האלה, בוודאי הפוליטיקה הפנימית שלהן, זה נכון מאוד, בוודאי לגבי הצרפתים, אנחנו רואים גם את המחאות המטורפות.
אתה מתכוון להתאסלמות של המדינות האלה, על הבייס המוסלמי הגדול שיש לחלק מהפוליטיקאים שם?
גם בוודאי, ובשיחות שערכתי גם עם דיפלומטים צרפתים, הסיפור הפנימי הזה הוא חלק משמעותי מאוד בהחלטה שלהם. אגב, נאמר שברעיון שנתן היועץ הישראלי של הנשיא מקרון, הוא סיפר שהוא זה שהציע לו ללכת קדימה.
אופר ברונשטיין. אבל בוא נדבר שנייה על גרמניה לפני צרפת, כי בגרמניה אתה אומר, הייתה הכרזה על אמברגו, על בעצם מכירת נשק לישראל, אבל אתה מפרסם שהגרמנים רוכשים מישראל, מרפאל נשק, מערכות נשק וכו'.
בוודאי, עסקה אדירה שחתמנו עם הגרמנים מכירת מערכת חץ, אבל הסיפור הזה הוא לא הסיפור היחידי. אני חושב שכששמענו היום את ראש ממשלת אוסטרליה אלבניזי מדבר על המעורבות האיראנית בפגיעה באתרים היהודיים והסיבוב של משפחות משמרות כיזום טרור, לא נמנע שהדבר הזה קשור במידע שישראל מעזירה למדינות האלו על מה שקורה בתוכן, והעובדה שזה יצא עכשיו אחרי הדין ודברים הפומביים.
טוב, גיא, אנחנו קצת מתקשים לשמוע, גיא? טוב, אנחנו מתקשים לשמוע את גיא, אז תכף ננסה לסדר את הקו ונעלה אותו שוב, אבל אני מתארת לעצמי, יריב, שיש כמה לשעברים שהשתתפו בסרטון שתרם להחלטה של קנצלר גרמניה להטיל אמברגו נשק על ישראל, שעכשיו נושמים לרווחה, כי זה יכול להיות מאוד מאוד מביך.
קודם כל, האמברגו זה שהם לא מוכרים לנו, זה לא אומר שהם לא קונים מאיתנו, אז אני לא הייתי כל כך מתרגש מהנקודה שהם כן בכל זאת קונים מאיתנו דברים.
גיא חזר אלינו?
אני מקווה שאתם שומעים אותי יותר טוב, אנחנו בין
אולפנים, מאולפן לאולפן. כן, אנחנו שומעים אותך, תמשיך.
כן, אז הזכרתי את הסיפור של רכישת מערכות הנשק חץ שהגרמנים חתמו איתנו.
אבל גיא, אני רוצה לשאול אותך, אמברגו נשק זה שהם לא מוכרים לנו, זה שזה לא אומר שהם לא רוכשים מאיתנו. האם גרמניה גם ממשיכה למכור לנו נשק על זה, נשק שאנחנו צריכים אותו בשביל המלחמה בעזה?
ממה שאני יודעת, יש חברות גרמניות שמצאו מסלול עוקף מכירה.
נכון, והצעד, אני צריך לומר, של הקנצלר היה כזה שהפתיע לא מעט בכירים במפלגה שלו, ויש מפות נגד העניין הזה, אבל מה שרציתי לומר זה שהשיקולים של המדינות האלו לא קשורים רק בעסקאות נשק האלו. כאשר שמענו את ראש ממשלת אוסטרליה היום מדבר על הסיווג של שמורות המהפכה כארגון טרור ועל המעורבות האיראנית במתקפות נגד האתרים היהודיים באוסטרליה, זה מגיע סביר להניח, בעקבות מידע שישראל משתפת עם המדינות האלו, מידע שמועיל מאוד גם לגרמנים, אגב גם לצרפתים, וזה משהו שישראל לא מפסיקה לעשות, למרות היחסים הראויים מאוד, גם עם צרפת, השיתוף המודיעין הזה הוא משהו שהמדינות האלה נראות בו מאוד, לא רק השימוש בכלים הישראלים.
ומה קרה בקנדה שראש הממשלה חוזר בו מהכרה במדינה פלסטינית?
תשמעי, הלחץ שישראל מפעילה בכל מיני מישורים, בכל זאת פה ושם עובד, אבל אני רואה סתיר את העובדה שיש לא רק תכונה וחשש בישראל, נקרא מה שמגדירים כאיזשהו צונאמי בספטמבר, ישראל נערכת לעניין הזה, מפעילה את הלחצים שלה במישורים הדיפלומטיים, בחלק מהמקרים, כמו שאנחנו רואים, זה קורה מאחורי הקלעים, וגם הערות פומביות של ישראל גם כנגד הצרפתים, גם כנגד האוסטרלים וגם כנגד הקנדים, בחלק מהמקרים זה עוזר, בחלק קצת פחות, אבל האמריקאים גם כאן מטילים את כל כובד משקלם, ואנחנו רואים את ההשפעות האלה, כלומר הלחץ הישראלי הוא לא לבד בעניין הזה.
אני דווקא לא ראיתי טראמפ יוצא באופן קיצוני על נושא הזה של ההכרה במדינה פלסטינית, שהוא נשאל על זה על מקרון, הוא אמר מקרון עושה דברים לבד וכו', כשהוא רוצה להיות יותר קשוח הוא יותר קשוח, איכשהו נשמע שהוא על הגדר בנושא הזה בינתיים.
תשמע, אם אנחנו נדבר למשל על האנטישמיות בצרפת, נשים לרגע את ההכרה במדינה פלסטינית בצד, ראינו את ההתבטאות של אבא של קושנר שאנחנו מכירים על השגריר האמריקני בצרפת כנגד מקרון, כנגד חוסר המעשה שלו מול גל האנטישמיות הזה, מה שהוביל גם לזימון שלו של דבר זמן סגן השגריר לאיזושהי שיחת נזיפה במשרד החוץ הצרפתי. האמריקאים עוזרים לנו לא רק בהתבטאויות פומביות של הנשיא טראמפ.
כן, והוא גם זכה לתמיכה מדיפלומטים אמריקאים ופוליטיקאים אמריקאים, השגריר קושנר. גיא עזריאל, כתב מדיני I24 News, תודה רבה לך.
תודה.
תודה, חברי, תודה.
נאמר תודה למי שערכו והפיקו, אסף נווה וסער פלסנר, אחראי לשידור שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט עם פרימו, הלל ואלי סער. תודה נווה.
תודה רבה.
ערב נעים.